איפה העצמי שלנו יושב בגוף. הזמנה ממש להתבונן עכשיו ככה לעבור בכל אזור בגוף ולבדוק. האם העצמי שוכן שם? אתם מצליחים למצוא אותו. הנה הוא. אולי הוא מאוד קטן. אז אני ממש מזמינה אתכם לחפש ככה בתאים של הגוף. איפה הוא? קטן. באטומים. בחלל בין האטומים, בחלל של האטומים. אז אולי העצמי הוא התודעה. יש מה יותר הגיוני, לא? אולי. ומאחר וכבר שמנו לב, נראה לי, אחרי שבוע כמעט, שהתודעה שלנו היא זרם של מחשבות, רגשות, תפיסות, הלכי רוח. שמתם לב שהם כל הזמן נעים ונעלמים? נעים, משתנים, באים, הולכים. אז איזה מהחוויות התודעתיות, מנטליות, רגשיות הם העצמי? עדיין, תישארו עם עיניים סגורות ככה. תארו, איפה העצמי? תוך הזרם הזה של ה... זרם התודעה. אז העצמי זה המחשבה האוהבת של המתה? אולי זה המחשבה הכועסת? הרוגזת? אולי העצמי הוא איזושהי תחושה נעימה שנוכחת? תחושה לא נעימה? השמחה, העצב. מי מהם זה עצמי? מי זה אני? אם אנחנו ככה חושבים וחושבות שעצמי אולי אחד אחד מאלה, אז מה קורה למחשבה האוהבת כשהיא, מה קורה לעצמי כשה... המחשבה האוהבת והכוונה האוהבת והרגש האוהב נעלם. אם העצמי זה אני הרגזן או הרגזנית, אז מה קורה כשהרוגז נעלם לעצמי? לאן הוא הולך? אולי יש הרבה עצמים. עצמי אוהב, עצמי כועס, עצמי מרוגז, עצמי מקנה, עצמי אוהב. עצמי פתוח, עצמי מפוחד, עצמי חרד, יש הרבה עצמים. קשה לנו קצת למצוא ככה to pinpoint, מה שאומרים, איפה העצמי, בגוף או בתודעה. אולי זה משהו אחר, בחוץ? משהו שהוא לא הגוף והתודעה? יש דבר כזה? כשאני אומרת הגוף שלי, התודעה שלי, זה כאילו יש פה מישהו שהוא הבעלים של. מי זה הבעלים? של הגוף. של המחשבה. של התודעה. אפשר לחוות עצמי מחוץ לגוף התודעה? בנפרד? קחו רגע שנייה לבחון, איפה העצמי הזה? אפילו בהרהור הקצר הזה, ככה, נבדוק, האם אפילו אחרי כמה דקות שאני מהרהרת בצורה כזו, האם עדיין יש לי תחושה של עצמי מוצק, בלתי תלוי, עצמאי? שאולי משהו טיפה יתרופף, אולי? נראה לי שהבנתם שאני אדבר על עצמי היום. חתיכת דבר, כן? כל העולם שלנו זה עצמי. לפעמים אני מדמיינת את זה שכל האנשים על כדור הארץ, כל אחד חושב שהוא מרכז הכדור. תנסו רגע לדמיין את הסיטואציה הזאת. בכל מיקום, אני חושבת שאני המרכז. כן? מדהים, חשבה הזאת, כן? כמה התחושה הזאת של העצמיות היא חזקה בחיים שלנו. כן? כמה דוקה היא יכולה לייצר ומייצרת. אז היום ככה קצת לפרום ולהתייחס לדבר הזה, לתופעה הזאת, להתרחשות הזאת שאנחנו קוראים לעצמי. ואני רוצה לפתוח עם קטע של דוגן, שהוא מורה, שהיה מורה במסורת הזן היפנית, מהיפנים המאה ה-13. הוא אומר ככה, ללמוד את דרך הבודה משמע ללמוד את עצמך. ללמוד את עצמך משמע לשכוח את עצמך. לשכוח את עצמך משמע להתממש על ידי כל התופעות כולן. להתממש על ידי כל התופעות כולן משמע להניח לגוף נפש שלך ושל אחרים לנשור. עקבות העירות נמחקים אף הם, והעירות ללא עקבות עולה ומופיעה שוב ושוב ללא הפסקה. נורא יפה. לא תרגום שלי, אני לא זוכרת איפה נופע תרגום, אני חושבת שאולי של יובל עידוטל או של איתן בולוקן, מי שמכיר, אחד מהם. מצטערת שלא, סליחה מי ששומע, סליחה איתן, סליחה יובל. אחד מהם. אני רוצה להזכיר שני דברים כשאנחנו מתחילים ככה לעשות חקירה של העצמי, שזה מאוד מאוד חשוב. בגלל שהעצמי זה הדבר הכי קשור, הכי קרוב לעצמי, נכון? זה יכול לייצר כל מיני דברים. אז בחקירה הזאת של העצמי נורא נורא חשוב לזכור את הגישה של מטה וחמלה. כן, העצמי הזה הוא, יש בו הרבה דברים. הוא כרוך בהרבה הרבה דברים והרבה פעמים עם הרבה כאב. זה הדבר הכי קרוב, הכי אינטימי, אז עם הרבה מטה וחמלה. אבל האיכות השנייה שחשוב לזכור אותה כשעושים חקירה ככה של העצמי, בטח ובטח לאורך זמן ולעומק ועם כנות ועם מוכנות ככה לפגוש ישירות, זה איזושהי תחושה, איזשהו חוויה של כלילות ושל הומור עצמי, הומור עצמי. lightness והומור, לא ציניות, אוקיי? מי שיש לו עולה נטייה של ציניות, ציניות זה קצת, כן, אפשר להגיד שזה איזושהי צורה של סלידה, נכון? עם תנועה כזאת, כן? אז הומור וכלילות ביחס לעצמי שלנו, כן? כבר היכולות האלה, מה הן עושות? הן מרקחות קצת את העצמי, כן? לקחת את עצמנו כל כך קשה בתחת. זה הזמנה לא לשבת בכזאת כבדות על הקרית. נראה שכל משקל, כל היקום כולו על הקרית או על הכיסא. קצת יותר כלילות, כבר משהו בעברור הפנימי, כשאני ככה פורמת ושואלת, מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו אני? אני משתמש כל כך הרבה במילה אני. נגיד שאין בעיה להשתמש במילה אני, כן? הבודה בהרבה דרשות הוא אומר, כן, אנחנו משתמשים במילה אני ושלי, רק צריכים לדעת למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אני ושלי בצורה קונבנציונלית, כן? לא בטוח שזה מתייחס לאיזה משהו ממשי, כן? שקיים באופן מוצק. אז הלימוד והחקירה של נושא העצמי הוא מאוד מאוד מרכזי, מהסיבה הפשוטה בדרך הבודיסטית, מכיוון שהעצמי שלנו מייצר הרבה מאוד סבל. תחושת העצמי שלנו כרוכה הרבה פעמים במוצקות ובנפרדות שיעל אתמול דיבר. והיום זה גם ככה להזכיר שאתמול יעל דיבר על הכנף של החמלה והכנף השנייה היא כנף של החוכמה. נדבר עליה היום וגם אחר. והעצמי הזה הוא כל כך מקור של דוקה, כן? שאם רוצים להבין את הדוקה עד תום, שזו האמת הראשונה, האמת הראשונה הבודה אומר יש להבין את הדוקה עד תום, אז צריך להבין מה זה העצמי הזה. כן? אם הוא כרוך בהרבה מאוד דוקה. אתם מסכימים שהעצמי כרוך בדוקה? או שזה רק אצלי? כן, רק כדי שיהיה... כן. אפילו רק רגע אחד להרהר בימים האלה שאנחנו כאן, אפילו רק ביום הזה, אתם יודעים, יום של רטריט זה דברים, כל כך הרבה דברים מתו ונולדו ומתו, ש... כן? מה, מה, איך, איך, כששואלים, כן, שואלת, מה שלומכם? לא יודעת, עכשיו, לפני דקה, לפני שעה, לפני שעתיים, בבוקר, באמצע הלילה, כן? רק הדבר הזה, כן? כמה מתוך הדוקה, נגיד, ביום האחרון, תנסו רגע שנייה רגע להרהר, היה קשור במשהו שקשור לעצמי, לי. יש משהו שלא? זה לעצמי, עצמי אחר, נכון? כן, הזולת, העצמי עם האחרים, כן? אז הדבר הראשון להגיד על העצמי שצונקאפה הוא אחד ההוגים החשובים של הבודהיזם הטיבטי, אחד הדברים שהוא אומר על חוויית העצמי, הוא אומר שזה משהו שטבוע בתפיסה. זה מכוות ממש לתפיסה, כן? אז זה כבר להגיד, הכוונה היא לא הכוונה לשבת פה ולהעלים את העצמי, לסלק את העצמי, להכחיד את העצמי, כן? אלא להבין משהו על הטבע של העצמי. כאילו מי שככה, אתם איתי שם מאחורה בשדה האחורי, מעבר להרי החושך, כן? זה נקודה נורא משמעותית. יש לנו תחושה שכשמדברים על לא עצמי, ענתה בפאלי, עכשיו תשמעו את זה הרבה, ענתה. הכוונה היא לא להעלים, להפסיק, להכחיד, אני אומרת זה עוד פעם, אלא להבין משהו על הטבע של העצמי. כדי שנוכל לחיות בגמישות עם המופע הזה שאני קוראת לו עצמי, שאני מכנה אותו עצמי. Okay? זה נורא נורא משמעותי. Okay? ואז החקירה היא נורא מעניינת. מה זה? מתה על הכוהן הזה של הקוריאנים. What is this? What is this? זה, אני הייתי בקוריאה. יש לי בריטריט בקוריאה, הוא נתן לנו משהו אחר, אבל אני השתמשתי בזה. המורה שעשיתי את הריטריט, אז הכוהן שלו היה זה. What makes you do this? זה היה הכוהן, כן? זה היה קצת לי מורכב של כל היום לעשות עם. בכל זאת מגיעים מסורת הוויפאסנה, יושבים ככה בשקט ולא מסתובבים. What makes you do this? אבל what is this? מה זה? כן? מה זה? עכשיו זה יכול גם על תופעה, אבל מה זה? כל כך הרבה דוקה על הזה. מה זה? אוקיי? זה ככה... אפשר להחזיק את השאלה הזאת, זה לא שאלה לחשוב עליה, זה שאלה להעלות אותה בכל פעם שמשהו מתחיל בעצמי להיות מאוד מאוד מובחן, אפשר לשאול, מה זה? מה זה, נכון? מה זה? חיפשנו איזה רגע, איפה זה? זה בעין, זה באף, כן? זה בלשון, זה בתאים, זה במחשבה, איפה זה? מה זה? אז ההבנה שזה, זה שיש תחושת עצמי, כן, צונקאפה אומר, זה ממש טבוע בתפיסה שלנו. אני חושבת שהיה להזכיר את העניין של המרכז, אתמול אמרת, תמיד יש איזשהו מרכז, נכון? הר. תומאס מצינגר, שהוא פילוסוף ותיאורטיקן של מדעי ההכרה והקוגניציה, כן, הרבה אחרי צונקאפה, והוא אחד החוקרים המרכזיים היום בנושא של מודל העצמיות בחיבור בין מדעי ה... מוח לבין פילוסופיה, כן, יש ממש מכון מחקר שכולל גם פילוסופים וביולוגים ומדעי מוח שעוסקים בנושא של העצמי ואני חושבת שהוא עומד בראשו. ואחד הדברים שהוא אומר, הוא אומר בניית מודל של עצמיות, הכוונה בתוכנו, היא משהו אוטומטי שקורה אצלנו כל הזמן, להוציא שינה עמוקה. וזה משהו לגמרי א-פרסונלי, זה לא משהו שאנחנו עושים, זה משהו שעושה אותנו. אוקיי? ממש מכוות ל... ותחושת העצמיות הזאת שנוכחת, כן, אפשר להגיד, חוץ משנה עמוקה, ואני חושבת כשאנחנו תחת הרדמה, נכון? זה שני הסיטואציות שבהן גם אין חלומות, כי בחלומות יש גם עצמי, אולי עצמי אחר, אבל יש בו... בגלל שיש כזאת המשכיות של תחושת העצמי, אז ההמשכיות הזאת גם נותנת לנו את התחושה שיש פה משהו. נכון? אתם איתי? כן? כן? זה שיש פה איזה משהו שמכוות, ובגלל שכל הזמן יש איזושהי תפיסה, כן, מסוימת של עצמי ותחושת עצמי, אז בגלל שיש איזושהי המשכיות באיזשהו מקום, אנחנו משליחים שההמשכיות הזאת מניחה שיש שם משהו שקיים באמת. אוקיי? זה רק ככה להניח ולראות שזה מה שקורה לנו, כן? זה כל התודעות האנושיות, זה התחושה, כן? ברגע שפתחתי את העיניים בבוקר, ועד הרגע שאולי נרדמתי, הייתה תחושה שיש פה משהו, כן? הרבה פעמים זה מביט. נכון, זה לא מה... זה לא מה... רציתי להגיד... זה לא מהישבן. דווקא זה מצחיק, יש כאלה תדונות, יש עיניים בישבנים, כן, אבל זה לא בישבן, זה מפה הרבה פעמים, כן? אז התחושה הזאת, ההמשכיות הזאת, בגלל שהרזולוציה של המודעות שלנו הרבה פעמים לא שמה לב גם לשינויים העדינים שיכולים להיות יותר ויותר, כן, בתודעה רגילה, אז יש תחושה שיש פה משהו. רק כדי ככה, אפילו לשים לב שזה מה שקורה. והלימוד שרציתי להתייחס אליו קצת היום, הלימוד של חמשת המצרפים. אגב, מי מכיר את חמשת המצרפים? תראו אותי, אבל אם אני אעשה לכם בוחן ואגיד מה עם החמישה, אתם תגידו. לא, אוקיי. אז, אבל יודעים באופן כללי, אבל אולי היום תזכרו. בכלל טוב לזכור מפות, מפות כאלה, כי זה מפות תרגול. כן? זה לא לימוד תיאורטי. כן? אפשר ללמוד את זה באופן תיאורטי, אבל הכוונה של הבודה הייתה תמיד להפנות את המבט אל החוויה. כן? אז רוצה להזכיר היום קצת את חמשת המצרפים, כי זה הלימוד שבו הבודה בעצם פורם את החוויה ואומר, החוויה שלנו מורכבת ומתהווה ונבנית דרך המרכיבים האלה, והעצמי שלנו מתהווה ביחס אליהם. אוקיי? והנה היתוש. אז אני רוצה להקריא לכם קטע קצר, שוב, תעצמו עיניים, תקשיבו לדרשה. אני אומרת לכם לעצום עיניים בקטעים האלה, זה נותן לנו לחלחל להקשבה, ככה לחלחל פנימה יותר עמוק, ולא רק ככה מהראש. בכלל טוב להקשיב לשיחות דרמה, איזו הקשבה שהיא מאוד נוכחת בגוף, ונותנת למה שנקלט, נקלט, כן? את השיחה הזאת היא מוקלטת, ויש עוד הרבה שיחות, ויש ספרים, זאת אומרת, הלימוד הזה קיים, מה שחשוב כאן בריטריט, זה מה עכשיו צונח כזה משהו שאני יכולה לקחת אותו איתי. אז יהיו פה הרבה דברים, אז תראו מה יהיה רלוונטי. אז הבודה אומר לאננדה, היה התלמיד הקרוב שלו והמלווה שלו, וגם זה שזכר את כל הדרשות. כשאתם קוראים הדרשות, כך שמעתי, זה בעצם אננדה אומר, כך שמעתי את הבודה, ואחרי מותו הוא בעצם דקלם את כל הדרשות שהוא זכר. אז הבודה אומר לאננדה, מהאחזות, מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. ומאחזות במה מופיעה תחושת אני, שאינה מופיעה בהיעדר האחזות? מאחזות בגוף מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. מאחזות בתחושות מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. מאחזות בתפיסה מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. מאחזות בדפוסים המנטליים מופיעה תחושת אני ולא מאי-אחזות. מאחזות בהכרה מופיעה תחושת אני ולא מאי-אחזות. מאחזות מופיעה תחושת אני. ואז הוא אומר, בעצם במפה הזאת, כן, של החוויה, הוא אומר, הנה מרכיבים שונים של החוויה שלנו. שנוכחים בכל רגע של חוויה, גוף, תחושות, תפיסות, הסנקרות, הדפוסים המנטליים שכוללים מחשבות, רגשות, הלכי רוח, רצונות, זיכרונות, מצבי תודעה, אוקיי? זה מין קטגוריה מאוד גדולה, וההכרה החושית. החוויה שלנו כל הזמן כוללת, זו החוויה, כן? זה לא שהחוויה שלנו, החוויה היא חמשת המצרפים, ותחושת האני או תחושת העצמי, נולדת מתוך היאחזות, מתוך הזדהות, מתוך התקבעות, מתוך התיישבות על אחד או על כולם. Okay, רגע, בואו, אני אגיד עוד פעם את הרשימה כדי שתזכרו אותה בעל פה עד הסוף. אני אשים לכם אותם על לוח המודעות. אפילו ככה מהשעה הראשונה, אם היה ככה תחושת עצמי שיכולתם לזהות אותה באופן מובהק, אם זיהיתם, אם הייתה, אולי לא הייתה. האם היא התבססה על הגוף? על התחושות? אולי התיישבה ככה לאיזושהי תפיסה? אולי לאחד עם מצבי התודעה, אולי לאיזו מחשבה על רגש? על הלך רוח? יותר מעודן זה האחזות תחושת האני שמתבססת על ההכרה החושית. על ה-knowing. יכולתם לזהות אחד מהם באופן מיוחד? Okay. זה ככה הזמנה, ככה, כן? זה לא פשוט, כן? קודם אני בכלל צריכה לפרום משהו במבט שלי, כדי שאני אוכל לך לזהות על מה זה מתיישב. Okay? ולכן הלימוד הזה הוא מאוד משמעותי, גם אם אנחנו עכשיו לא נזכור כל אחד מהם, משהו במבט שמתחיל לפרק את החוויה. החוויה שלנו בדרך כלל היא כל כך סולידית, כן? משהו שמתחיל בהתבוננות והתודעה נהיה טיפה יותר מרווחת, מתחילה לראות מה קורה ברגע הזה. כן? אני אגיד קצת על כל אחד מהמצרפים, אני אראה כמה דוגמאות ככה, איך הם מתאבים הדדית, כן? כי זה קורה כל הזמן. בכל רגע נתון יש את כל החמישה, כל הזמן מתאבים יחד, כן? מופיעים, איך אומרים, core rising, אין לנו... הדדית או אבל בתלו, כן? ויש בעיה, כאילו, ביחד, כן? הרבה פעמים זה מתואר, אנחנו יכולים לתאר את זה בצורה לינארית, כן? השפה שלנו. ויש לזה גם benefit לתאר איך דבר נבנה על דבר, אבל באמת שהם מתאבים ביחד, כן? וזה תלוי על איזה אספקט בחוויה אני שמה לב ברגע מסוים. אז אני רוצה לעבור, ואני רוצה שזה יהיה ככה יותר מדיטטיבי, אז אם אפשר אותם ככה למצוא איזושהי תנוחה, גם אם אתם על הכיסא, או... אני רגע לחזור ככה לנוכחות בגוף, ואני אזכיר כל אחד מהם, ובוא נהיה במגע עם המצרף הזה, כן? שנקרא קנדה בפאלי, או סקנדה בסנסקריט. מה מורכב את החוויה שלנו? גוף. אבל לא הדימוי של הגוף, אלא תחושת הגוף שלנו ממש עכשיו. אולי יש כבדות איפשהו, נוקשות, אולי יש רכות, חמימות, קרירות, תנועה של הנשימה, מצקות. החוויה שלנו מורכבת מחוויית הגוף. מאוד מאוד שונה מדימוי הגוף, שזה כבר מחשבה. חוויית הגוף. וכמה הזדהות יש לנו עם הגוף. כמה העצמי שלנו כרוך בגוף. כשאני אומרת, זה אני מצביעה לא על הכרית, על הגוף. בודה דאסה, אחד מההנחיות שלו, לגבי השחרור מהאחזות בגוף. הגוף הזה מגיע מהטבע. הוא חלק מהטבע. לא נפרד מהטבע ושייך לטבע. אחזר אותו לטבע. זאת תהיה רווחה גדולה מאוד בשבילך. אחזירי אותו לטבע. זאת תהיה רווחה גדולה בשבילך. מאחזות בגוף מופיעה תחושת אני. מאי האחזות מופיעה אולי תחושת רווחה. מצרף הגוף. הצרף השני שנקרא בפאלי ויניאנה, מה שבאנגלית מתורגם כ-consciousness, sense consciousness. הכרה חושית. זה ממש הפעילות שקורית כל הזמן, מה שמאפשר את החוויה בששת החושים. בעצם הכרה חושית זה הרגע שיש ראייה. הרגע שיש שמיעה, הרגע שיש תחושה, שיש ריח, שיש מגע. באנגלית, ה-knowing faculty, כן, ידיעה פשוט לא במובן שבעברית זה בעייתי עם ידיעה, פה זה knowing במובן שפשוט יש רגע שיודע לך חוויה, יש חוויה, חייבת להיות ידיעה. אני רוצה לסנות אתכם לחוש של השמיעה, עבדנו איתו קצת. אני אצלצל בפעמון. לרגע של השמיעה, זה הכרה חושית. איפה הנוינג נמצא? בצליל? באוזן? בין לבין? איפה זה? כמה קל להזדהות עם הידיעה. מעניין מדי פעם לבדוק איפה הידיעה נמצאת. אפשר למקם אותה בכלל. צרף ומצרף ההכרה החושית. הצרף השלישי הוא הוודנה, שמכיר את המונח בפאלי, התחושה, הפילינג טון, הגוון של החוויה שלנו. אני אצלצל עוד פעם בפעמון. תראו איזה גוון יש למפגש הזה של האוזן עם הצליל. אם זה נעים, לא נעים, ניטרלי. כל רגע של הכרה חושית מלווה גם באיזשהו גוון תחושתי. בין הנעים למענג, לקצת לא נעים, לכואב, וזה שקשה לי לזהות. המצרף השלישי. מצרף הרביעי, זה לא לפי הסדר, מי שמכיר ואולי חושב, כי אני נורא את העינון, זה לא לפי הסדר המסורתי, לפי הסדר עכשיו. המצרף הרביעי הוא התפיסה. והיום אני רוצה להתייחס לתפיסה בצורה הכי הכי פשוטה, של היכולת הקוגניטיבית שלנו פשוט לתת שם ולזהות דברים. לפעמים יש ממש מילולי, לפעמים זה לא בא עם מילה, אבל אני מזהה. אז עוד פעם אני אצלצל בפעמון. יש זיהוי צליל, או אפילו פעמון. זה היכולת האוטומטית שמיד מזהה את הדברים, את החוויה. כן? גם את החוויה הפנימית, גם את מה שפוגש מהחושים. כן? הדימוי במסורת ההודית הוא התפיסה היא, כי אני גם כמובן מותנית זה, כשאני הולכת בחושך ואני רואה משהו על הרצפה, אם אני מזהה את זה מיד כנחש, ואני מתקרבת ומגלה שזה חבל. כן? התפיסה זה הרגע שיש לי איזשהו מגע חושי, והתודעה שלי מיד מזהה את זה באופן מסוים. וכמה משמעות יש לזיהוי הרבה פעמים. נכון? כן, תכף אני אגיד מה מתנה את התפיסה, אבל התפיסה כל כך מתנה את החוויה שלנו. אני רוצה לתת שתי דוגמאות. דוגמה אחת, כן? אם אני רואה מישהי הולכת ברחוב מולי, כן? ובאופן אוטומטי העין פוגשת, יש רגע של ראייה, ומיד אני מזהה אותה כחברה. כן? מיד. מה התפיסה הזאת? איזה גוון תחושתי עולה לי כשאני מזהה אותה כחברה? נעים, נכון? כן? אם אני מזהה אותה כמישהי שהיא... זה קטן כזה, כן? מיד יש חוויה לא נעימה, כן? רק להראות ככה איך הם כל הזמן מתנים אחד את השני. הרבה פעמים זה טעות. כן, העין שלי קלטה וזיהתה לא נכון. כן, אחד הדברים הכי מצחיקים זה הרגעים האלה שלא חייכו אליי בשביל, לא כאן. כאן אנחנו לא... כן, אבל ברחוב, כן? אני חייכתי ולא חייכו אליי בחזרה, ואני חושבת שזה מישהי שאני מכירה, וכבר מהזיהוי של חברה שלא חייכה, כן? כל הדבר הזה מבנה איזושהי חוויה. כן? אחר כך מתברר שזה בכלל לא הייתה היא, כן? והיא ממש חייכה ואני לא ראיתי, כן? אז התפיסה, אני רק נותנת איזו דוגמה כזאת נורא נורא פשוטה של הזיהויים המיידיים, גם של דברים נורא פשוטים, אבל גם זיהוי של חברה אויבת. כן? נורא מעניין לשים לב הזיהוי בחוויה, למשל, המיידיות שאני מזהה רגש מסוים. נגיד משהו עולה בתוכי ואני מיד מזהה אותו כפחד. מכירים את זה? שיש משהו רק עולה, מיד התודעה שלי מתייקת את זה כפחד. מה קורה כשאני אומרת, רגע שנייה, אני לא הולכת מיד עם הזיהוי, ושנייה שואלת, רגע, מה יש כאן? אולי זה התרגשות. מכירים את הרגשות האלה שהם מאוד מאוד קרובים? יש כמה כאלה? כאילו התודעה רגילה מיד לזהות בצורה מסוימת, זה מיד מתנה ויוצר חוויה מסוימת. ולפעמים כשאני עוצרת ולא נותנת לזיהוי המיידי האוטומטי שמותנה בזיכרון שלנו ובסיפור האישי שלנו ובמה שלמדנו, כן? אם אני שנייה עוצרת, וזה חלק מאוד משמעותי מהתרגול, ואני בודקת מחדש אם אני יכולה לפגוש בלי התיוג המיידי, מה מתרחש שם? כמה התפיסה משנה משהו בחוויה שלנו? הדוגמה הזאת היא, כן? אני מקווה ככה, עולה לכם בראש אולי דוגמה עם משהו שהיה פה, שהייתה תפיסה אוטומטית, ורגע אחד עצרנו, ראינו שהתפיסה הייתה אוטומטית, השתהנו, ואולי משהו אחר נגלה. היה איזה רגע כזה? תדעו לי אם היה, כן? מעניין, תערערו בזה, ככה זה הזמנה להרהר בזה. זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה קצת מורחב אולי טיפה גם למחשבות, אבל אני כן אוהבת להסתכל על זה כתפיסה. אפילו התפיסה האוטומטית שלנו בסיטואציה מסוימת, כמשהו מפחיד או מאתגר. יכול שזה משנה? כן. רק שינוי קטן של התפיסה שלנו משנה את כל האטיטיוד. זה מצרף מצפר 4. מצרף האחרון שאני אתייחס אליו, כן, באמת בקצרה, כי הוא מצרף נורא נורא גדול, ואנחנו התייחסנו אליו המון בכל מיני אופנים, זה המצרף של הסנקרה, של ההתניות, של הנטיות, של הדפוסים המנטליים. אמרתי, כולל בתוכו גם את הלכי הרוח, גם את מה שאנחנו קוראים לו רגשות, מחשבות, זיכרונות, רצונות, דחפים. כל איזה מין מצרף כזה מאוד 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 גדול. כשדיברנו על מטה ואיך היא מעצבת משהו, מטה זה סנקרה. קנאה זה סנקרה. כן? תשומת לב זה סוג של דפוס מנטלי. בלבול, כהות. זה סוג של דפוס מנטלי. סיבה שאני אומרת את זה שהרבה פעמים אנחנו מדברים על סנקרות רק בצורה לא מיטיבה, אבל סנקרות יש מיטיבות ולא מיטיבות. וחלק מאוד משמעותי בעצם מה שדיברנו עליו כאן, זה להבין כמה הסנקרה, כמה הלך הרוח, הגישה, המבט, המחשבה, ההתכוונות, כל זו מילה נגיד מאוד מאוד גדולה לסנקרות, מעצבת את החוויה שלנו, נכון? דיברנו על זה ככה זה נפרס פה לאורך הזמן. איזה הלך רוח נוכח ברגע מסוים, ואיך הוא משפיע על חוויית המציאות שלי, על חוויית העולם שלי, על חוויית העצמי שלי. כשמתה נוכחת, אני בטוחה שתנסו רגע, שנייה להיזכר ברגע שמשהו בלב נפתח. כן? אז הסנקרה שהייתה נוכחת, הייתה של פתיחות וידידות, איך חוויית העולם שלי הייתה. וכשמשהו נסגר והתכווץ והכעס והרוגז, אולי הפחד או להחרדה, כן? איזה חוויית עצמי ועולם הייתה אז? אז מי זה עצמי? זה או זה? מי זה אני? כל הזמן האני שלנו, אני חוזרת על המבט הגבוה ככה על היווצרות תחושת האני, נוצר ביחס לאחד מהמצרפים האלה. אני זה הכעס, ואני זה הגוף, ואני זה התחושה, ואני זה התפיסה. על מה מתיישבת ומתבססת תחושת האני שלנו? יש משפט נורא יפה של הנאי סנין שאני תמיד מזכירה אותו בשיחות על עצמי ועל סנקרות, שהיא אומרת, אנחנו לא רואות את הדברים כמו שהם, אנחנו רואות אותם כמו שאנחנו. זו הבנה מאוד מאוד עמוקה. של ההתאבות המותנית ושל הריקות. אני שנייה רגע מהרהרת. אז איך התרגול בהקשר הזה, כן? אתה להציע לנו כמה אופנים שאפשר ככה לקחת אותם מהיום, מחר, מחרתיים, איזה כיף שיש לנו עוד כמה? יומיים וחצי, יש. גם אם היה לכם, יש, כן? תראו איך, אגב, סנקרה גופנית, מה היא מייצרת, נכון? שחר הזכירה את המשפט של תיק נתן, כן? כן? החיוך שמייצר משהו, גם הגוף שלנו, מבנה חוויה מסוימת. כן? אם אני מזדקפת ומתרווחת, אז משהו נוצר. אם אני מחייכת, משהו משתנה. כן? אם אני עושה, יש. משהו. אז התרגול הראשון, וזה ככה הזמנה חמה להתחיל לשים לב לזה, זה לא להתחיל כל הזמן לחשוב על זה. זה נורא משמעותי בשיחות כאלה שהן מתחילות להיכנס לדברים מאוד מעניינים ושיש בהם גם הרבה תוכן. למרות שאני פחות דיברתי על התוכן, אם שמתם לב, כן? תוכן של תכנים יכולים מאוד להשתנות, יותר על האופן, כן, שהדברים מתהווים. זה לא כל כך לחשוב על הדברים, יש לזה זמן בעיניי, אבל בריטריט, זה יותר לשים לב לרגע, אוקיי? זה מבט בוחן לרגע, והתרגול הראשון זה לזהות בדיוק את הקשר בין התנועה של היאחזות, חוויית עצמי ודוקה. אוקיי? אתם רואים את השלישייה הזאת? אוקיי? אפשר להרהר בזה, ואנחנו יכולים בקלות גם לתאר הרבה מופעים כאלה. ההזמנה בריטריט, בגלל שתשומת הלב, כן, יותר ויותר נמצאת בהרבה רגעים, זה לשים לב, אגב, להתחיל מהסוף, לשים לב ברגעים של דוקה, איך יש תחושת עצמי והאחזות. הפוך? אוקיי? בסדר? זה ממש ברגעים של דוקה, רגע שנייה לעצור, הנה תחושת עצמי, והנה התנועה של הארצות, ועל מה היא מתיישבת. אוקיי? פשוט לשים לב על מה היא מתיישבת, על איזה מחשבה, על איזה רגש, על איזה לחוח. על תפיסה, על רעיון, על דימוי. לזכור את מה שהבודה אמר לפני כן בדברים של אנדרו אולנסקי שאני מאוד אוהבת, זה בא מתוך הדרשה שהקראתי עם אננדה. הוא אומר, היאחזות זה לא משהו שנעשה על ידי האני, אלא האני הוא משהו שמתהווה מתוך היאחזות. שוב, רק לזכור את זה ולראות את זה, זה שחרור מאוד מאוד גדול. אוקיי? שאלתי, מה זה אני? אני רואה שאני מתהווה מתוך היאחזות. הוא מתהווה שוב ויכול להתפוגג, והוא מתהווה שוב ויכול להתפוגג. וככה הזכרנו את זה, ואני לא יודעת אם מחר אולי עוד, אבל הזכרנו את זה שיש יותר היאחזות, יש יותר תחושת עצמי, יש יותר אינטנסיביות, יש יותר דוקה, פחות היאחזות, פחות תחושת עצמי, פחות דוקה. ולכן התנועה הזאת בין, כן, שימת דגש על מטה, כדי לראות איך המטה זה תודעה שיש בה פחות היאחזות. היא מגלמת פחות היאחזות. ולכן יש בה פחות עצמי, ולכן יש בה פחות דוקה. נכון? אתם רואים את זה? זה ככה... אוקיי? אוקיי? אני רוצה, אנחנו ננסה לחבר לנו את הקו שהיה גם בריטריט. למשל, הפתיחה של המרחב, נכון? היכולת שהתודעה להיפתח ולהיפתח ולהיפתח, משמע שהתודעה פחות מקובצת ופחות אחוזה. שמתם לב ברגעים שהתודעה כן נפתחת, שיש פחות עצמי, שיש פחות דוקה, אוקיי? אלה כל מיני שינויים, כל התרגולים השונים, באופנים שונים, הם כדי באיזשהו מקום להתחיל לרופף את התנועה שממצקת, ולראות שאפשר לעשות את זה. שעצמי זה משהו גמיש, הוא קשור לרמת ההאחזות שנוכחת ברגע מסוים. אז לשים לב ברגע של דוקה, איזה תחושת עצמי ובמה אני נאחזת. אז אחד לעצור. יש משפט של אג'ן אמרו, באמת, אחד ה... סליחה מי ששמע את זה כל כך הרבה פעמים וגם בהקלטות נראה לי זה בכל... זה מתאים לכל שיחה. הוא אומר ככה, היאחזות פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אנחנו לא מתבוננות. כאשר היאחזות היא מוקד תשומת הלב שלנו, היא לא יכולה לפעול כהלכה. בקצרה, היאחזות לא יכולה לאחוז כאשר יש יותר מדי חוכמה בסביבה. Okay. רק לראות את זה, כן? זוכרים שדיברתי על המגע הנגוע בבורות? ממש בשיחה הראשונה, אמרתי, הכל מתחיל, יש מגע חושי, כלומר, יש איזשהו, כן, ההכרה והמצחפים, רגע של מגע חושי, הכל מתחיל משם. כשאני מביאה תשומת לב, יש פחות אפשרות לכל המופע הזה להתמצק. כשיש רגע של עצירה, השתהות, תשומת לב, סקרנות, ידידות, בעצם יש פחות בורות, פחות נבנה משהו. אז המוקד הזה של תשומת הלב לתנועה של היאחזות, ופחות לתוכן של היאחזות. אתם איתי? מי שיתפץ עכשיו שם מאחורה? כן? שוב פעם, בדיוק, זה מדהים, זה גם אני אומרת את זה בדיוק בשמונה ברבע, כן? 45 דקות, כן? אוקיי? לשים לב לתנועת היאחזות. יש לה כל מיני תכנים לתנועת היאחזות. מחשבה, רגש, תחושה, הלך רוח. אבל אני רוצה לשים לב לתנועה של היחסות. זה דורש כבר מרווח, אנחנו נמצאים כבר, אני חושבת שהתודעה של כולנו טיפה מרווחת, שהיא לא חייבת לשהות ככה, איך אני אקרא לזה, לגלוש לתוך התוכן, ותשימו לב שזה נורא כיף להתחיל לשאול, אבל למה המחשבה הזאת עולה עוד פעם? ומה המקור שלה? ואיך זה יכול להיות שעוד פעם, איפה אני? אני כבר בתוך המחשבה. אוקיי? תשימו לב, זה קל מאוד. הרגע הזה של תשומת לב להיאחזות ובמה התיישבה, קל מאוד להיכנס לתוכה. מה שמעניין אותנו זה לשים לב לתנועה של היאחזות, לראות איך היא נכוות בגוף. כן? בדרך כלל היאחזות נכוות כגוף מקובץ, משהו מתכווץ לנו בכאן, משהו מתכווץ לנו בלסתות, משהו מתכווץ לנו בגרון, בלב, בבטן, בישבן, כן? זוכרים את התרגול של ההתרווחות? רואים את הקשר עכשיו? דרך הגוף, אני מרפא משהו בגוף, משהו מרפא ביחזות. גם אם אני לא יודעת, מה הרפאתי? אני לא יודעת אם היה לכם את החוויה הזאת, שכשאני מרפא ומרפא ומרפא, אני מתרגלת אי יחזות אפילו בלי לדעת במה הרפאתי. אוקיי? זה הרבה פעמים עובד בצורה עקיפה, זה מאוד מאוד חזק. אתם רואים עכשיו את הקשר בין כל התרגולים? הם לא, זה לא פה תרגול, שם תרגול. יש להם קו. מאוד מאוד בסדר, השיחות האלה נועדו בעצם לתת לנו איזשהו, לסגור לנו את המעגל, להעביר לנו שהכל הכל, הכל באותו הקשר. אז לראות את היאחזות, ואיך אני יכולה לרכך את היאחזות. הרבה פעמים המטה מאפשרת לי לרכך את היאחזות, הרפאיה של הגוף מאפשרת לי לרכך את היאחזות. לפעמים רגע של הכרת תודה, כשמשהו מתחיל להיתקע על מה שחסר ואני נזכרת רגע. זה רגע אחד שהרפאתי משהו. Okay, אז כל התרגולים האלה של תרגולי אי היאחזות. זה תרגול אחד. תרגול ככה שני לשים לב אליו, התחלנו, אמרנו, הרבה עצמים, העצמי הכועס, העצמי המרווח, העצמי המצומצם, העצמי הפתוח. להתחיל לשים לב במהלך היום, ואפשר לשים לב אפילו בישיבה אחת, ובהליכה אחת. איך התחושת עצמי שלנו היא משתנה והיא גמישה. היא לא אחת. היא כל הזמן משתנה בהתאם להלך הרוח, בהתאם לגישה הפנימית. Okay? כל הזמן יש מופע שעולה, ואז אולי הוא מתרווח, ואז הוא עוד פעם מצטמצם, הוא מתרווח. ורק לפתוח מבט בהרבה מאוד כלילות, והרבה מאוד חמלה, ולראות את כל המופע המופלא הזה של התהוויות העצמי. לא צריך להבין מאיפה עכשיו הם הגיעו. פשוט לראות אותם, לראות אותם כמין... כן, רק זה, זה כבר יהיה אחזות. כן, המופעים, אלה, אתה, חלק מהטבע. משהו מופיע, משהו מתפוגג, משהו עוד מופיע, משהו מתפוגג. כל מה שאפשר לעשות זה ככה, להתרווח אחורה, לתוך המרחב, ופשוט לראות את כל המופע הזה, כן, נלו. כן? אפשר ללכת ופשוט לראות את כל הדבר הזה מתרחש במהלך היום. מאוד משחרר. בעיניי זה מאוד משחרר. נראה לי שגם בעיניכם. אני רואה קצת את העינונים, כן? קצת. אז לראות את, את התנועה הגמישה הזאת. לשים לב, זה מאוד מעניין, יש רגעים שגם זה מתפוגג. נכון? פתאום לא הייתה תחושת עצמי, איך ידענו שלא הייתה, כי מה קרה? פתאום יופיע. נכון? מצבי פלו, מה שנקרא. נכון? מי שעושה תורנות קבועה של משהו, הרבה פעמים בעבודות קבועות, כשמשהו נכנס לאיזשהו פלואו, נכון? בגלל זה זה כיף לעשות הרבה פעמים, נגיד גם מי שעושה בגינון הרבה פעמים, כשיש משהו שיודע לעשות את זה מאוד מאוד בפשטות, כן? וזה לא לנהוג ולהיות במחשבות, לא מאלה, כן? יש הבדל בין לעשות משהו באופן קבוע ושאני יודעת לעשות אותו, אבל התודעה שלי בעצם חושבת, אוקיי? אני מדברת על זה שאני עושה משהו קבוע ואני בעצם נטמעת בתוך הפעולה, ואז אחרי פתאום 10 דקות, 20 דקות, פתאום מופיע לו עצמי, נכון? כן? מה זה אומר על עצמי? זה לא שאני כל מן רודפת אחרי הרגעים האלה, הם קוראים הרבה פעמים מכל מיני סיבות, כן? כל מיני תנאים ונסיבות מובילים אליהם, הפשטות, ההתרווחות, כן? הנוכחות, כן? וכל מיני דברים נוספים. אבל מה שמעניין זה לראות איך לא היה תחושת עצמי, ופתאום יופיע. אז למה אני לוקחת אותה כמשהו כל כך קבוע ומהותי? לפעמים היא נוכחת, ולפעמים היא לא נוכחת. לפעמים היא מוצקה, ולפעמים היא אוורירית. אפשר מדי פעם להזכיר לעצמנו בכל מיני אופנים, לא חייבים גם, ותודה, עוד פעם ככה, כשפותחים מרחב, אפשר לראות את כל זה. זה מוביל להתבוננות עוד יותר מעודנת, שאפשר, אולי אנחנו ככה יכולים מדי פעם להתקרב לראייה הזאת. שכל אחד ואחד מהמצרפים, גם הוא אין לו מהות. אוקיי? זה לא רק שתחושת העצמי שלנו ריקה ממהות עצמית, היא כל הזמן, היא הבנייה מנטלית שמופיעה מתוך היחזות. זו רק הבנייה. היא נבנית ממשהו, וכשהתנאים והנסיבות מתפוגגים, היא מתפוגגת, ואז היא נבנית מחדש. זה המשמעות של ריקה ממהות. אין לה מהות קבועה. היא מתהווה מתוך תנאים ונסיבות. אני יכולה לפעמים לראות שכל אחד מהמצרפים אין לו מהות קבועה. נראה לנו שיש מהות לתחושה ולרגש ולתפיסה ולמחשבה. אבל אחד הדברים הכי קלים, אני חושבת שכולנו ראינו את זה הרבה מאוד פעמים, מה קורה כשאני מסתכלת ישירות לתוך מה שאני קוראת לו מחשבה, ואין היאחזות, זאת אומרת אני ממש מסתכלת ישירות, מה קורה לה? מה קורה לה? לפני רגע היא הייתה עולם ומלואו. אוקיי? שהייתה היאחזות, זה היה העולם. ברור שהיא אמת. ברור שאני צודקת. ברור שזה משקף את המציאות. ואז היה איזה רגע שנייה, כן? ואז התרווחנו, והיא עוד פעם עלתה, ומשהו בתוכנו פשוט היה יכול פשוט לראות אותה. והיא פשוט התפוגגה. לא היה שם קור. כן? אותו דבר, יש איזושהי תחושה. נגיד, אולי התחושה לא נעימה. תנסו רגע שנייה רגע, בואו תעצמו רגע עיניים, תנסו רגע לנסות, אולי יש איזושהי תחושה עכשיו בגוף, אבל אפילו להרהר ברגע כזאת שמופיעה איזושהי תחושה פיזית. כשיש היאחזות, יש היאחזות, מיד משהו נהיה מאוד מוצק, מאוד אמיתי, מאוד קיים. נו, זה הכאב, נו. אז ברגעים אחרים משהו התרווח ונפתח, משהו בסלידה, כן? אמרנו שסלידה זה היאחזות, זה סוג של היאחזות. משהו בסלידה התרכך והתרכך והתרכך, ופתאום הדבר הזה שקראתי לו כאב, הוא היה רק תחושה. ואולי איפה שהסתכלתי, כהתקרבתי לתחושה בסקרנות, פתאום לא היה שם כלום. נכון? הרגע, פתאום לא היה שם כלום. מה זה אומר עליה? אז אני רוצה רגע להקריא לכם את הדימויים, תישארו עם עיניים עצומות, על כל אחד מהמצרפים שהבודה נותן. כי לפעמים, יכול להיות שכשבתרגול שלנו יש איזשהו שקט וככה יש לנו מפגש עם המצרפים השונים, אפשר לזכור את הדימוי שהוא מכוון אותנו באיזה אופן להתבונן על המצרפים. הוא אומר על חוויית הגוף או על הגוף, חוויית הגוף, חוויות הגוף, הם כמו קצף על המים. התחושות הם כמו בועות במים. התפיסה היא כמו מיראז', חזיון תעתועים. הסנקרות, הדפוסים המנטליים, הם כמו עץ בננה או גזע עץ בננה. מי שלא יודע, כשפותחים גזע עץ בננה, אין בו כלום. נראה מוצק מאוד, וכשפותחים, אני לא ידעתי את זה. לא הלכתי לגזע עץ בננה, אבל הלכתי לקרוא על זה, אבל אמרו, כשפותחים, אין שם ליבה. וההכרה היא כמו אשליה של קוסם. חיה של הבודה בהקשר הזה, היא מתרגלת, מתבוננת ומערערת בכל סוגי הגוף, התחושה, התפיסה, הדפוסים המנטליים וההכרה. בוחנת אותם לעומק. ובעודה מתבוננת, מערערת ובוחנת אותם לעומק, היא מגלה שהם ריקים, חלולים, חסרי מהות. איזה מהות יכולה להיות לגוף, לתחושה, לתפיסה, לדפוסים המנטליים ולהכרה? משפט מאוד יפה של אחד המורים הטיבטים בהקשר הזה, שהוא אומר על כל אחד מה... כאילו האספקטים של החוויה שנראים לנו לפעמים כל כך ממשיים. אני בוחנת אותם לעומק, כשאני מתקרבת אליהם, כשאני מביאה מבט סקרני ושואלת, מה זה? מה זה? זה אומר... כשאני בוחנת אותם, אני רואה שהם, נגיד זה באנגלית, כי אפשר לתרגם את זה לעברית. It's real, but it's not really real. רק לזכור את זה, it's real. זה קיים בחוויה שלנו, זה לא אשליה, במובן שזה לא, אין לנו חוויה של זה. It's real, במובן הזה שזה נוכח בעבורנו. But it's not really real. גם על עצמי. It's real. But it's not really real. זה נבנה, זה נוצר, זה מתהווה. זה משתנה. אז אני אקריא לסיום קטע מתוך דבריה של מישהי בשם, איתה נזירה שקראו לה, טייג'יצו, אוקיי? סליחה, אורן ו... מתיחה. סליחה, איתן ויובל עוד פעם. יפנית זה ממש לא ה... והיא הייתה רשת מנזר, והיא מתארת ותואר בגוף שלישי את רגע ההתעוררות שלה. אוקיי? אז ככה, אפשר במילים האלה נסיים, אז אפשר להתרווח רגע בתנוחה. ואחריה נשב כמה רגעים ונצא עם המילים האלה להליכה. אני אקרא קודם באנגלית ואז את העברית. She saw that all phenomena arose, abided, and fell away. She saw that even knowing this arose, abided, and fell away. Then she knew there was nothing more than this. No ground. Nothing to lean on. No ground, nothing to lean on, stronger than the cane she held. Nothing to lean upon at all, and no one leaning. And she opened the clenched fist in her mind and let go, and fell into the midst of everything. אני אתרגם לעברית לטובת זה, למרות שמאוד קשה לתרגם את המילים היפות האלה. היא ראתה שכל התופעות התהוו, שהו והתפוגגו. היא ראתה שאפילו הבנה זו התהוותה, שעתה והתפוגגה. ואז היא ידעה שאין דבר מלבד זה. אין קרקע, אין דבר שניתן להישען עליו שהוא חזק יותר ממקל ההליכה שהחזיקה. אין על מה להישען, ואף אחת אינה נשענת. והיא פתחה את האגרוף הקפוץ בתודעתה, ושמתה, נפלה אל תוך הכל.